בין עשיית המצוות לבין סדר העולם הזה. אם אדם אין לו ביטחון באשם, אין לו אמון, אז הוא אומר, התורה והמצוות, הם לא מסתדרים פה, לא מתאימים. מי שרוצה להצליח בחיים, צריך קצת לגנוב, צריך לעבוד בשבת. מי שרוצה שיסתדר בחיים, צריך לדבר לשון הרע קצת. מי שרוצה להסתדר בחיים, לא יכול לתת כל כך הרבה צדקה. ומי שרוצה לדאוג לקיום שלו, הוא לא יכול, אי אפשר ככה לקיים מצוות. זה לא עובד. האמון אומר שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, והוא נותן תורה, וכנראה זה מסתדר. יכול להיות שזה קשה. יכול להיות שזה לא פשוט. אבל יש לנו אמון שנותן התורה, הוא בורא העולם, ולא רק זה, אלא הוא ברא את העולם על פי התורה. מסתכל באורייתא, הוא ברא על מה, הקדוש ברוך הוא קודם כל קבע את התורה, ואחר כך ברא את העולם. זאת אומרת שכנראה אפשר לחיות ולקיים את התורה והמצוות בעולמנו, ואין סתירה. שואל הרמח"ל, שמה תאמר, הרי מצאנו שהאדם אסור לו להיכנס לסכנות. כתוב, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לעשות דברים מסוכנים. אז מה הכוונה להיות בוטח באשם? מה הכוונה ביטחון באשם? אומר המהר"ל, הרמח"ל, ודאי, צריך להבין את מושג הביטחון בצורה עמוקה. העולם באמת לא סותר את התורה. מה זה העולם באמת? העולם באמת זה העולם המדעי, כמו שהמדע מנתח אותו. אומר הרמח"ל, על האדם יש שכל, מדע, והאדם מפעיל את השכל שלו ולומד את המציאות בכיוונה מדעית. ואם האדם שואל האם מבחינה מדעית יש סתירה בין התורה לבין המציאות, התשובה היא לא. אין סתירה. במקום שבו המדע אומר מסוכן, אז התורה גם אומרת. בדיוק אומרת אותו דבר, אז אל תיכנס לסכנה. זאת אומרת שהסכנה המדעית, שהשכל אומר, דרך החוכמה, זה בדיוק מה שהשם אומר לך, תקשיב לזה. ולכן לפי ההלכה, אם קיום מצווה יש בו סכנה לאדם, אל תעשה אותו. ורוב האיסורים, כמעט כולם, אם זה סכנה לאדם, מותר לך לעבור על האיסורים. אבל המושג סכנה, מושג מדעי, זה על פי השכל, בדרך החוכמה. אומר אדרבה, אם אדם נכנס לסכנות, זה נגד רצון הבורא, זה נגד רצון השם. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שננהל את החיים שלנו לפי המדע שהוא ברא. הוא ברא את העולם לפי המדע. וצריך לנהל את החיים לפי המדע. אבל, אומר הרמח"ל, אם אדם, הוא לא מנהל את החיים לפי המדע. הוא מחליט על סכנות לפי הדמיון שלו, לפי הפחדים שלו. זה לא מדע. זה לא חוכמה, זה לא שכל, זה דמיון. זה יראה שוטה, כותב. כשאדם מדמיין, אולי זה מוסכן, אולי זה, ואז בסוף מה? הוא באמת זה סותר את התורה. כשאדם מכניס לעצמו המון פחדים לראש, ודמיונות לא מדעיים, אז באמת זה יסתור את התורה. כי התורה היא לפי המדע. אבל היא לא לפי הדמיון שלך. היא לא לפי הפחדים והחששות המוגזמים שלך. אז לכן, כשאנחנו בוחנים את היחס בין התורה לבין המציאות, צריך לבחון את זה מול המדע, ולא מול הדמיונות והרגשות של בני אדם שהם לא נכונים. המדע הוא מדויק. המדע הוא שואל שאלה רצינית, האם זה מסוכן? והתשובה היא מדעית. כלומר סטטיסטיקה. סטטיסטיקה זה דבר מדויק, אפשר לבחון אותו יחסית, האם יש פה סכנה. במקום שהסטטיסטיקה, כלומר מסוכן, אז התורה תגיד בוודאי, אל תעשה את זה. ברור. מה זה מסוכן? הגמרא אומרת, שכיחה הזק, הזק מצוי. הזק מצוי בסטטיסטיקה זה 4% זה נחשב מצוי. ככה זה מוגדר. פחות מ4% זה לא נקרא מצוי. זה מקרי. בדרך כלל מחמירים, האנושות מחמירה. ברוב מקומות בעולם, הרבה לפני שמגיעים ל4% סיכון כבר עוצרים, לא מאפשרים. המדינה בכל התחומים לא מאפשרת לאדם להיכנס ל4% סיכון. זה מטורף. אבל לפי ההגדרה המדעית, 4% עד 4% זה לא נקרא סיכון. זה נקרא, קורה, מה לעשות, יש זה, מקרים בעולם תמיד יהיו. זה לא נקרא סכנה מצויה. זה נקרא חלק מהחיים. כל דבר יכול להיות מסוכן. אבל אנחנו חיים את החיים שלנו לפי המדע. רוב האנשים נוסעים בכביש וחוזרים בשלום הביתה. נכון, יש תאונות. אבל לא בגלל זה אנחנו לא נוסעים. למה? כי הולכים על הרוב. והמדע אומר, זה לא נחשב מסוכן. אבל אם יהיה כביש מקום שבו יהיה אחוז סיכון גבוה, זאת אומרת, 4% מהאנשים לא חוזרים בשלום בכביש הזה, אז אסור לנסוע שם. לפי המדע וגם לפי התורה. לא דבר. כלומר, צריך להבין שהמושג סכנה או מושג קשה במציאות, מאיים, מפחיד, צריך להכניס אותו לקטגוריות שכליות. מפחיד? מה מפחיד? צריך לשאול את השכל, האם זה מפחיד או לא. כלומר, לשאול את המדע. מפחיד זה לא מה שאנחנו ממציאים ברגע שלנו, בדמיון שלנו, כי אפשר לנהל את החיים ככה. המקור לזה גמרא מסכת פסחים. הרמח"ל מצטט פה את הגמרא בפסחים בדף ח'. כתוב שאדם צריך לעשות מצוות בדיקת חמץ. אנחנו מברכים אשר קידשנו שתה וציוונו על ביעור חמץ, צריך לעשות בדיקת חמץ. טוב, אז אדם לוקח את הנר, קדימה, תבדוק את החמץ. גם את המחסן, צריך לבדוק גם את המחסן, אולי יש שם חמץ. לפעמים נכנסים עם לחם, לך תיכנס למחסן, תבדוק. מה, אני אכנס למחסן ואבדוק ואזיז את הדברים, אולי שם הנחש מתחבא? באמת. אתה גר בקומה עשירית באמצע תל אביב, איך פתאום הגיע נחש למחסן שלך? תפסיק לקרוא. אולי יש נחש, אולי. מה ההסתברות המדעית שנחש עכשיו הגיע למחסן שלך, שבקומה עשירית תל אביב, הסתברות? אין הסתברות כזאת. אז תפסיק. תפסיק להמציא פחדים שלא היו ולא נבראו. זה לא נכון. תעשה בדיקת חמץ. אבל אם אדם הוא גר במושב, ליד לול של תרנגולים, ויש המון נחשים, נחשים מסתובבים הרבה מאוד במושב, ואז הוא אומר, אני אכנס למחסן, אני אומר, יש הרבה נחשים, אני מפחד, צודק. באמת, סטטיסטית, יש הרבה נחשים, אל תנעל את המחסן, אל תעשה בדיקת חמץ. זה לשון הגמרא, שכיחה הזקה. זאת אומרת, ההזק מצוי, נכון, יש, זו הסתברות רצינית. באמת, אחוזי הנחשים פה הם גדולים, זה הגמרא. אז אתה פטור, אל תעשה בדיקת חמץ. למה? זה לא הפחדים שלך, זה מדע, זה נכון, זה סטטיסטית, זה נכון. באמת, יש עובדות. ככה בכל נושא ונושא. המושג פחד, אומר רמח"ל, הוא אויב מר. הוא יכול להרוס את כל עבודת השם שלנו, את כל העולם המוסרי שלנו, כל הערכים שלנו, כי אנחנו הולכים להמציא פחדים בלי סוף. זה מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד. אז שום דבר לא תעשה. אז אדם לא, המון אידיאלים, המון שאיפות, המון ערכים, אדם לא יקיים אותם. כי אין סוף לפחדים, וברגע שהדמיון משתלט על האדם, אז הוא כבר לא מנהל את חייו, לא לפי השכל ולא לפי התורה, ולפי דמיון. אנחנו צריכים לנהל את החיים שלנו על פי התורה ועל פי השכל, על פי המדע. אז למשל, לפני כמה שנים הלכנו, היה חול המועד, אז הלכנו, רצינו ללכת לכותל. ואז היה יותר קצר, באנו מאזור עם אזור מסוים, יותר קצר ללכת דרך שער שכם. אז אמרנו, נלך משם. אז הבן שלי הקטן אמר, אבל זה מסוכן. אמרתי לו, אתה צודק, אני לא יודע, בוא נלך לשאול. היה שם הקצין של משמר הגבול, שאלנו אותו, האם זה מסוכן ללכת דרך שער שכם? לא, לא מסוכן, יש הרבה הבטחה. אמרתי, אתה רואה? זה איש, הוא מומחה, הוא התשובה, התשובה, זה מסוכן. זאת אומרת, אנחנו לא מנהלים את החיים לפי פחדים, אלא לפי מדע. מי שמומחה בדבר, אומר, כן. ואם לא, אז לא. אדם קיבל מכה. בוא ניסע לבית חולים, אבל שבת. ואולי זה... רגע. תלך לאחות, תלך לרופא, תשאל. זה מסוכן. אם אני לא אסע עכשיו לבית חולים, אני חס סכנה? לא. אז אל תיסע. אם הוא יגיד מסוכן, תיסע. לא לפי הפחדים שלך אתה נוסע, ולא לפי הלחץ שלך, אלא לפי המדע. וככה בכל התורה כולה. הרבה הרבה פחדים של האדם זה פחדים שהם לא באמת מדעיים. אדם מפחד להפסיד, להפסיד הנאות, להפסיד רווחים, להפסיד... זה לא מסוכן. אתה לא בסכנה. גם אם תפסיד כל מיני דברים, זה עדיין אתה לא בסכנה. זה לא נחשב סכנה. נכון, יכול להיות שתפסיד. יכול להיות שבגלל שאתה מקיים מצוות, תפסיד ממון, יכול להיות שתפסיד הנאות, יכול להיות שתפסיד כל... יכול להיות. אבל אתה לא בסכנה. הפחד הזה הוא מיותר. הוא מפריע לחיים שלנו. הוא לא מדעי. לכן אומר הרמח"ל, היראה, כן, שעליה אנחנו מצווים, מיוסדת על הנהגת החוכמה והשכל. הזהירות שאנחנו צריכים להיזהר בחיים שלנו זה על פי החוכמה והשכל. ועל זה, טוב מאוד, תסתכל, תבדוק טוב. אם לא, אתה מתחייב בנפשך. אבל אם האדם סתם מדמיין, מוסיף שמירות על שמירתו, זה לא חוכמה ולא שכל, מה, אי אפשר לנהל את החיים ככה. לא את החיים הגשמיים, ובוודאי, ובוודאי לא את החיים הרוחניים. והכלל אומר להבחין, זה מה שהבאנו את הגמרא בפסחים, ההזק מצוי ונודע. יש בסיס מדעי. אבל אם אין מקום, אין הזק נודע, המדע לא אומר, אז אל תציב פחדים שלא היו, למה אתה מציב פחדים שלא ולא נברא? ראותא דלא חזינן, אם אתה לא רואה בעיה, לא מחזיק לנו, אתה לא צריך לחשוש מבעיות כשאין אותן. כלומר, המדע לא מציב בעיות, אז לא צריך להמציא אותן. ואדם לא צריך לפחד ממה שיכול להיות אפשר שיבוא. זה טעות. אומרים לאדם, לך מהר, תרוץ, יש רב גדול הגיע, לך תשמע את השיעור שלו. אבל איפה השיעור שלו? השיעור שלו הוא נמצא שם בשכונה הזאת בירושלים. השכונה הזאת בירושלים היא קרובה לגן חיות, נכון. ואולי בדיוק עכשיו אריה אחד ברח מהגן חיות? אין איזה גבול, אתה לא תצא מזה, אי אפשר לחיות ככה, זה הגמרא אומרים. זה הבל, זה נקרא עירת הבל. החז"ל הקצינו את זה, שלהראות, להגיד לך כמה זה מגוחך. לכן אנחנו מבינים שזה לא באמת יראה, זה סתם עצלות. זה אדם, הוא אנוכי, הוא חומרני, הוא נהנתן, יש לו שיקולים פרטיים. אז הוא עוטף את זה במסוכן. זה לא מסוכן, אתה משתמש בטיעון מסוכן, מפחיד. אבל זה לא נכון, זה בגלל שאתה אין לך אידיאלים ואין לך אומץ ואתה לא מוכן להתגבר ולעבוד ולהתמסר ואתה קורא לזה מסוכן וזה בכלל לא מסוכן. למה? תשאל את המדע. כל הדברים האלו, אומר הרמח"ל, זה דברים שהניסיון היומי יעיד עליהם, זה דברים פשוטים ומי שעובד עם השכל ימצא את זה טוב. אם כן, מסכם הרמח"ל את מידת הזריזות, שהזריזות היא אחרי הזהירות. כי לרוב אדם, רק אחרי שהוא מתחיל להיות מודע לעצמו, מתחיל להיות זהיר, שם לב לעולם הרוחני, מתחיל לעשות חשבון נפש, עוצר את היצר הרע, אז הוא שם לב שיש גם רוחניות בחיים. ואז בעזרת השם הוא יהיה זריז במצוות, כלומר יש לו התלהבות רוחנית. אבל קשה מאוד להיות זריז לפני שאדם זהיר, כל עוד היצר הרע מנהל אדם את החיים, והוא שקוע בדברים הנמוכים, מאוד קשה לצפות שיהיה לו התלהבות, לרוץ למצוות ולעשות דברים בכל הלב. קשה שילבש אהבה וחמדה, חמדה למצוות, אהבת השם, ותשוקה כשהוא תובע בתאוות גופניות. אז לכן הגיוני מאוד שהזהירות היא פקיחת העיניים, להיזהר, ואדם מתחיל לשים לב, לא נותן לעץ הרע לשתות בו, נהיה פחות חומרני, פחות יצרי, פחות קטנוני, ואז הצד הרוחני מתחיל, הנשמה מתחילה להופיע, וודאי יש רצון לעשות מעשים טובים ולהתלהבות בקדושה. לכאורה, פה היינו אמורים לסיים את הספר, כי זהיר זה אדם שלא עושה עבירות, וזריז זה אדם שעושה מצוות, נו זה הכל טוב, זה מה שאנחנו רוצים, לא? שאדם לא יעשה עבירות, וכן, מצוות, הוא צדיק, ואנחנו רואים שלא. אנחנו רואים שיש עוד משהו שחיוני, כי הרמח"ל יגיד שרק אחרי מידת הנקיות האדם הוא צדיק. מידת הנקיות היא ארוכה, בפרק י' וי"א, וי"א זה פרק ארוך, ורק אחרי פרק י"א הארוך של מידת הנקיות, אז הוא אומר בפרק י"ג שעד עכשיו זה מה שנצרך כדי להיות צדיק. זאת אומרת שבלי מידת הנקיות אדם עדיין לא צדיק. אז זה לא בסדר. והשאלה, מה חסר? לכאורה אני זהיר, כלומר לא עושה עבירות, ואני זריז, אני עושה מצוות, נוזמה אז הכל טוב. למה אני לא צדיק עדיין? מה זה מידת הנקיות שחסרה? כותב הרמח"ל בפרק י', מידת הנקיות היות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. ואנחנו שוב שואלים, אבל זה כבר עשינו בזהירות. הזהירות זה אדם זהיר מחטאים. אז מה ההבדל בין להיות זהיר ולהיות נקי? מה חסר? הוא לא עשה עבירות, מה אתה רוצה ממנו? מסביר הרמח"ל שיש הרבה עבירות שאנחנו לא רואים אותן. יש דברים שאדם רואה, עבירות שקל לראות, קל לראות את הבעיה, הנה מיד רואים, זה דבר לא טוב. אבל יש הרבה עבירות ותקלות מוסריות קשות שאנחנו לא רואים אותן בכלל. למה אנחנו לא רואים אותן? בגלל שאנחנו משוחדים, אנחנו מאוד מאוד מפותים שמה, זה מאוד מאוד מושך אותנו בדברים שאדם מאוד מאוד נמשך אליהם, יש לו פיתוי מאוד גדול, אז הוא לא רואה, הוא לא רואה, כמו שכתוב שהשוחד יעבר עיני תיקחי. אדם משוחד, הוא לא רואה, הוא מסונדבר. בדברים שאנחנו מאוד מאוד נמשכים אליהם, שיש לנו בהם אובססיה מאוד חזקה, אנחנו מאוד להוטים אחריהם, אנחנו לא רואים את הבעיה בכלל. כיוון שהוא נגוע, לב נגוע בתאווה, יש נגיעה גדולה, אתה נוגע בדבר, אז לכן אתה לא רואה את הבעיה, אתה חושב שהכל בסדר, אתה לא מבין שיש איסור בכלל. זאת אומרת שגם אדם זהיר עדיין עושה הרבה עבירות. והוא לא יודע שהוא עושה עבירות בכלל. הוא לא מודע להם. למה הוא לא מודע להם? הוא לא עושה שום עבירה. למה הוא לא רואה? כי הוא מסונבר, כי הוא משוחד, כי הוא מפותה, אז הוא לא שם לב. ובעצם מה זה נקי? אומר הרמח"ל, נקי זה אדם שנפרד, כבר אין לו נגיעות. כלומר, התאוות, היצרים, הוא לא נמשך, הוא לא מסונבר, הוא לא משוחד, ואז ראייתו ברורה, הוא רואה מצוין, כיוון שהוא לא משוחד, מיד רואה פה זה לא טוב, זה עבירה, זה תקש של מוסרי. כי החמדה, המשיכה, הפיתוי, לא מבלבל אותו, הוא מיד מכיר את החטא ואת הרע ומתרחק ממנו. זה נקרא נקיות הדעת. אבל השאלה שלנו זה איך מגיעים לשם. איך באמת גורמים, איך מגיעים לזה, להיות נקיים? איך מנקים את הראש? כלומר, מפסיקים להיות משוחדים. הרי אתה אומר שיש שוחד. חוץ מזה, אנחנו מכירים את המאמרה של חז"ל, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. למה זריזות מביאה לנקיות? זריזות זה לעשות מצוות, נקיות זה לא לעשות עבירות. למה זה קשור אחד לשני? אז הרמח"ל רוצה להסביר לנו עכשיו את הקשר בין זריזות לנקיות, ובעצם להסביר איך מגיעים לנקיות. יש הבדל, הוא אומר, בין זהיר לנקי. הזהיר נזהר במעשיו, אבל עדיין יש לו משיכות. הלב שלו מושך אותו לכל מיני דברים, והוא לא שם לב, הוא לא רואה. אבל אחרי שאדם זהיר, וזה ניקיון ראשון, הוא התרחק מהחמדה הגופנית, התאוות כבר לא מנהלות לו את החיים, הוא שולט ביצר הרע, הוא עושה חשבון נפש, זה יפה, מתוך זה הוא מתחיל לעשות מצוות, זריזות. מה אמרנו המטרה של הזריזות? המח"ל כתב בסוף הפרק השביעי שהמטרה של הזריזות זה ליצור התלהבות. כך הוא כתב בסוף פרק ז', שלמה כל כך חשובה הזריזות? כי על ידי הזריזות נוצרה התלהטות, האהבה, חפץ הלב ותשוקת הנשמה. זאת אומרת, מטרת הזריזות זה שאדם יש לו ממש התלהבות רוחנית, התלהבות עם מצוות, עם מעשים טובים, עם מידות טובות. אם אדם מרגיל עצמו בזריזות, תגבר בו האהבה והחמדה. אז מה קורה לאדם הזה? אדם שמתלהב מדברים טובים, הוא פחות ופחות מתלהב משטויות. כי ההתלהבות החיובית הולכת וכובשת את ליבו, וההתלהבות הנמוכה כבר זה לא מדבר עליו. פעם אדם היו מביאים לו איזה כסף, היו מביאים לו איזה ענה, מתלהב. היום אחרי שהוא למד להתלהב ממעשים טובים, ממצוות, מתפילה, מעבודת השם, אז כבר זה לא מליב אותו, זה כבר לא מפתה אותו, זה לא עושה לו כלום. כי ההתלהבות מדברים ערכיים הרבה יותר מושכת לו את הלב. זאת אומרת שאש התאווה, האש הנמוכה, קצת נכבה בזכות שהתגברה החמדה האלוהית. לכן הזריזות מביאה לנקיות. כי הזריזות מגבירה את ההתלהבות מדברים ערכיים, רוחניים, טובים, וממילא זה מוריד ומנמיך את ההתלהבות המטופשת, ואת האדם פחות מסונבר, פחות משוחד, כי אפשר לשחד אותו כבר, זה לא נוגע לו, זה לא מזיז לו. מה תגיד לו? זה, אני מפתה אותך. אחרי שהוא חווה התלהבות מדברים יפים, גדולים, אז הדברים הנמוכים כבר לא מליבים אותו, לא מפתים אותו, לא מפתים את ליבו. ואז הזריזות בעצם מביאה לידי נקיות. הוא עכשיו יכול לראות מה שהוא לא ראה לפני כן. כשהוא היה זהיר, זה דברים שהוא עוד לא ראה. כי הוא היה עדיין מפותה, משוחד. אבל אחרי שהוא זריז, הוא התלהב מדברים חיוביים, אז כבר אי אפשר לשחד אותו, הוא כבר לא מתפתה. אז אפשר לדבר איתו, אפשר לפתוח לו את הראש ונעקות לו את הדבר. אתה מסתכל, אתה לא רואה, נכון, לא שמתי לב, פה יש הרבה בעיות, לא ראיתי אותם בהתחלה. למה לא ראית? כי היית מסונבר, כי היית משוחד, היית ככה, אז הלכת, אבל לא שמת לב שאתה דורך על מוקשים. כן, בבקשה. ואז הדברים הלא חשובים הם פחות שובים את ליבנו, ולכן אנחנו יכולים אז להיות ראייה יותר מפוקחת של המציאות, כי אנחנו רואים הרבה יותר טוב. אתה לא רואה, סתם מפתים אותך, זה סתם שוחד, זה סתם אתה מסונבר, אתה לא רואה. מיד אפשר לראות, תסתכל, יש פה בעיות, לא כדאי ללכת לשם. כן. לא שאין לו יצרים, אלא שהוא הוא לא מתפתח אחריהם. זאת אומרת שהוא מחזיק את הראש. הוא לא נותן לפיתויים לבלבל אותו. הוא לא משוחד. לא שעכשיו שמים לו יצר, הוא מאבד את העיניים, הוא כבר לא רואה. הוא רואה מפוקח, נכון, זה באמת מושך, אבל אני רואה את העיניים. זאת אומרת שאפשר לפתוח לו את הראש להסתכלות אחרת. הוא יכול לראות את הסכנות, את הבעיות, בצורה יותר בהירה. מה? בוודאי שיש לאדם תאוות, אבל יש לו גם תאוות רוחניות. וכיוון שיש לו תאוות רוחניות מאוד חזקות, אז משקל של התאוות הגשמיות קצת נחלש. מה שהוא כותב הרמח"ל, קצת קבתה האש של התאווה הגופנית מליבו, זה לא משתלט לו על הלב, למה? כי התגבר בו החמדה האלוהית. אז שאדם שיש לו התלהבות מדברים יפים, אז פחות, יש לו תאווה, אבל זה לא משתלט לו על הנפש, כי הוא מרגיש שדברים אחרים יותר מעניינים אותו. ואז בזכות זה הוא לא יפותה, הוא פחות ניתן לפיתוי. ולכן הוא יכול להיות יותר נקי במעשיו.
כן? הוא כאילו אומר פה שצריך להתעסק עם כל אדם בפרטים ואז לא יש זמן לתרבנים?
זה לא רק לא זמן, זה עניין נפשי. זה כבר לא מעניין את הנפש. כי אדם שחווה, שהוא עשה מעשים טובים בהתלהבות, הוא ראה איזה רגשות יפים יש לו. עכשיו יגידו לו, טוב, בוא מביאים לו איזה הנאה נמוכה. זה לא מפתה אותי.
זה לא תמיד עובד, כי גם כי אפשר תמיד להיות פעם.
נכון. לכן אנחנו מגבירים כל הזמן את הזריזות. זה שיטה. ככל שמגבירים את הזריזות בחיים, כל הזמן, לא פעם בחיים, כל הזמן מגבירים את הזריזות, מדי יום ביומו, כל בוקר, אז הזריזות, שעושים מצוות בזריזות, ומתפללים ורצים לתפילה ורצים לעזור, עושים את הדברים בהתלהבות בשמחה, אז זה נותן רגשות. אנחנו רואים את זה על עצמנו, שכשיש לנו רגשות יפים, אז דברים נמוכים פחות, קל לנו לוותר וקל לנו להתגבר, זה יותר קל. יש משהו חיובי שממלא את הלב, יותר קל להתגבר על דברים שהם אמורים למשוך אותנו, זה לא חשוב, זה לא משנה לנו כל כך. אז אנחנו רוצים להגביר את הרגש החיובי. לא נתתי את השאלה. אנחנו, כל שפת הגוף שלנו היא בידינו. זה מתחיל בפיזי. ועל ידי הפיזי שזה בידינו, שפת הגוף שלנו בידינו, וגם המילים שלנו, אוצר המילים, לאט לאט משפיע עלינו. כשאדם מבקשים ממנו משהו, והוא רץ לעשות. הוא אומר מיד, ברצון, בוודאי, בשמחה. אז זה משפיע עליו לאט לאט על הנפש שלו. כי הוא עושה את זה בנחישות ובאמרת, וגם מדבר בשפה כזו. זה מחלחל פנימה. וזה לאט לאט האדם נהיה כזה. לכן זה צריך להתחיל מהתנהלות, בהתנהגות, בשפת הגוף, דרך המילים, שזה חודר לתוך הנפש. וזה באדם, זה ביד האדם. אומר הרמח"ל, זאת הייתה המידה שדוד היה שמח. כשהוא השיג את המידה הזאת, היה לו שמחה גדולה מאוד. כי המידה הזאת, היא בעצם עוזרת לאדם להתנקות סופית. באמת להיות נקי. כל עוד האדם לא זוכה למידת הנקיות, הוא בעצם עוד לא נקי לפני השם. אז איך אתה יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא? כמו שהוא אומר, רק ארחץ בניקיון כפיי, ולכן עזוב עבר אצבעך השם. רק אחרי הנקיות אני יכול לעמוד לפני השם, לכן אני שמח. כי אם אני עוד לא נקי, איך אתה עומד לפני השם? איך אתה מלוכלך? רק מי שנקי לגמרי ראוי לראות את פני המלך. אבל אם אתה לא נקי, איך אתה בא לפני המלך ככה? תתבייש, תבוש ותיקלם. כמו שאומר עזרא, אלוהי בושתי. אם אדם לא נקי, איך אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא מתפלל אליו? לך תראה, קודם כל תהיה נקי, אחר כך תבוא אליי, תראה איך אתה נראה. אז הוא לא יכול להתפלל אל השם, הוא לא יכול לבקש בקשות, כי זה לא מתחיל. תסתכל, אתה כזה משוחד, תראה כמה שוחד יש לך. אתה רוצה, השם תעשה צדק, מה צדק? אתה לא, אתה משוחד. השם תשלח לנו חסד, איך שהחסד, תראה כמה לכלוך יש לך. לכן אומר דוד, כל כך הוא שמח במידת הנקיות, ובזכות זה, אז יש לו, הוא יכול לפנות אל השם, לא רק זה, בזכות זה גם השם יותר משגיח השגחה פרטית על האדם. ההשגחה הפרטית של השם על כל אחד היא לפי מידת הנקיות שלו. ככל שאדם יותר נקי במעשים שלו, במידות שלו, כלומר פחות משוחד, אז השכינה שורה בו יותר, יש יותר השגחה. וכמו שהוא אומר בהמשך, שדוד היה נקי מאוד, מנקה את עצמו ניקיון גמור, ולכן הלך למלחמה בביטחון חזק, ידע שיש לו השגחה פרטית. בזכות מה זכה דוד להשגחה פרטית ושכינה עמו במלחמה? הוא אומר בתהילים י"ח, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. בזכות מה? כבור ידי אשילי. בור זה ניקיון, בורית זה סבון. בזכות הניקיון שלי, בזכות שאני נקי, אז אני זוכה להשגחה, להשראת שכינה. ואז הוא זכה שהשם נתן לו כוח לרדוף אויביי ולדלג על חומות. כל היכולת שלנו לבוא לבית המקדש, להר בית השם, נקי כפיים. אדם שלא נקי כפיים, מה אתה הלך ל... כמו שאומר ישעיהו פרק א', אנשים היו באים לבית המקדש. אומר להם, מה אתם באים? רחצו, איזקו. אתם תכו תתרחצו. הסירו רוע מעל לכם מנגד עיניי. תראה את הידיים שלכם, אומר ישעיהו, הידיים שלכם מלוכלכות. פוריסכם כפיכם, אתם פורסים עיניים לידיים לשמיים, העלים עיניים מכם, לא רוצה לשמוע אתכם. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. כי תראו איך אתם נראים. תרחצו, יזעקו, עשיו רומא עליכם, תחזרו לפה. אז אדם לא יכול לבוא לבית השם, לא יכול לבוא לבית המקדש, אם הוא לא נקי. וכשאדם נקי, אז השכינה עמו, ועוזרת לו, מסייעת לו, יש לו השגחה פרטית. אז זה המפתח להשגחה פרטית. שהשם ממש מלווה את האדם, זה מידת הנקיות. כמו שמופיע גם בתורה, שכאשר עם ישראל יוצא למלחמה, אז כתוב שכתצא למלחמה, כתה מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. צריך לשמר מאוד מאוד שהכל יהיה נקי. למה? כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, הקדוש ברוך הוא רוצה להצילך, לתת אויביך לפניך, והעם מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושם אחריך, אם יש משהו לא נקי במחנה, אז יהיה חסר השראת שכינה חלילה. לכן דוד במלחמה ידע שהכי חשוב במלחמה, כדי שיהיה לנו הרבה סייעתא דשמיא, צריך הרבה נקיות. והנקיות זה תלוי בזריזות, הכל תלוי בזריזות. אם אדם מקיים מצוות בזריזות, בהתלהבות, הוא יהיה נקי. אם לא, הוא לא יהיה נקי. למה הוא נקי? הוא לא רואה. הוא לא רואה, הוא לא מבין מה מדובר בכלל. הוא אומר לו פה, הוא לא רואה, אתה לא מבין מה אתה מדבר. כן. יבדוק עצמו אם הוא נקי. אני חושב שאדם, אם אדם קורא את פרק י"א, אנחנו נקרא, וההיגיון, הרמח"ל יעריך את ההיגיון של הנקיות, הוא מבין את ההיגיון, זאת אומרת שזה לא זר לו. אם אדם קורא את פרק י"א, שהוא ממש יפרט מאוד נקיות בהרבה נושאים, כלומר, את ההיגיון, צורת ההסתכלות, אז אם אדם מבין, סימן שהוא לא משוחד. אם אדם משוחד, הוא לא יבין. ידברו, יסביר לו פרק י"א, את ההיגיון, כי הנושא זה צורת הסתכלות. אז אם אדם בדרך לנקיות, הוא קרוב לנקיות, אז הוא יבין את ההיגיון. הוא מבין, הוא מזדהה. אם אדם הוא ממש לא זריז בכלל, הוא לא יבין מה מדובר, הוא לא יבין, הוא יגיד, זה נראה לו משהו, טיפשות גמורה. לא יתחבר לזה. כי אנחנו נראה שפרק י"א, פרק ארוך מאוד, רמח"ל יעבור על המון נושאים, ויראה מה זה נקיות. נקיות הכוונה, לשנות את הראש, לשנות את העיניים. כי הנקיות זה בדעת, זה בהסתכלות. מה, איך אנחנו רואים את המציאות? כשאדם הוא משוחד, הוא לא רואה. מעבר פיקחים. כשאדם לא משוחד, הוא פתאום רואה דברים אחרים. זאת אומרת, כל הנקיות זה בעצם הסתכלות, לשנות ההסתכלות, לשנות את הראייה. אז אם האדם רואה, הוא אומר, נכון, מבין, מזדהה עם הראייה הזאת, אז סימן שהוא בכיוון הטוב. מה זה לגמרי? במצוות. זה זין במצוות.
נכון, עד שאין זריזות, אז אין
הנקיות מתעכבת. אז זאת אומרת שיכול להיות שאדם יזכה לקצת נקיות. אז נקיות חלקית. אנחנו רוצים הרבה. סייעתא דשמיא, אדם זוכר הרבה, השם עוזר לו בהרבה דברים בחיים. כי הוא נקי, אז הוא יושב איתו, שכינה מלווה אותו. הפרק י"א פרק ארוך מאוד, אבל הוא מה שמאוד מאוד משמעותי בפרק הזה, שהוא ממש נוגע בכל הנושאים הכי כואבים בחיים שלנו. זאת אומרת, הוא פותח את כל הדברים הכי... שבהם יש לנו בעצם נקודת כשל, את כל המקומות שאנחנו בהם יש לנו נקודת תורפה, הוא פותח הכל. ופרק י"א בגדול מחולק לשלוש מערכות. המערכה הראשונה זה היצרים, עוסק ביצרים של האדם. מערכה שנייה זה כל העולם הבן אדם לחברו, המערכה השלישית זה המידות. המידות הרעות. ובעצם הוא ייגע בכל הנושאים שבהם אנחנו יודעים שם בעצם הבעיות שלנו. כלומר, המקומות שאנחנו קשה לנו להיות נקיים, כי אנחנו, יש לנו שם איזה בעיה, זאת אומרת, יש שם איזה פיתוי, איזה לחץ, איזה חוסר יכולת. זאת אומרת, יש לנו איזה עקבה נפשית, והדרך של הרמח"ל לפצח תהיה דרך השכל. כלומר, הוא יעמיק מאוד בשכל, לשנות לנו את הראש, לנקות לנו את הדעת, זה השיטה שלו. לשנות הסתכלות, לפתוח את הראש, כדי לעשות שינוי מהותי, שינות יסודי, בכל הגישה שלנו לנושאים שבהם אנחנו לא נקיים. זה מידה קשה, אומר הרמח"ל, האדם הוא מתפתה בקלות. ודאי שמי שעובד על הנקיות, זה מדרגה חשובה מאוד, שיוכל לעלות לפני השם, יוכל לזכות להשגחה, מי יעלה בהר השם, נקי כפיים בר לבב. אז בעזרת השם אנחנו נעסוק למעשה, אני חושב שזה בוודאי זה יהיה עד סוף השנה, כי זה פרק ארוך מאוד, פרק י"א, והרבה הרבה נושאים שהם באמת... נוגעים בחיים שלנו, ביומיום שלנו.
אוהב,
מתלהב.
אז כאילו הפגישה, אז מתלהב את הרבה חושים, ואז הדברים
הפגישים... פחות מעליבים אותו.
אני חושב שפחות מעליבים אותו, אז למה אתה מתחיל את הנקיות? כי הרב אמר...
זאת אומרת, עכשיו נפתח לו הלב. עכשיו נדבר איתו בכלל. לפני כן הוא אי אפשר לדבר איתו משוחד, הוא לא יבין מה מדברים איתו. יגידו לו, יש פה בעיה. הוא אפילו לא מסוגל לראות את הבעיה, להיכנס לצורת חשיבה אחרת.
זה לא לפני הזריזות
אבל? לא, הוא לא יכול. כי רק אחרי הזריזות פתאום יש פחות פיתוי, פחות משוחד. עכשיו לראות את הבעיות, להתבונן, להסתכל על המציאות אחרת. אחרי שהפיתויים זזים, השוחד זז, עכשיו אפשר לפתוח לך את העיניים. לפני שכל עוד יש שוחד באוויר, אי אפשר לפתוח את העיניים לבן אדם, הוא משוחד, הוא מסונבר, הוא לא רואה, הוא לא מבין, הוא לא אפשר לדבר איתו. מזיזים את השוחד, עכשיו אפשר לפתוח לך את העיניים. בוא, עכשיו בוא נפתח לך את העיניים, בוא נפתח לך את הראש, את העיניים, בוא תסתכל על עולם אחרת עכשיו. לכן העיקר זה הראש, נקיות הדעת. בשורות טובות, ישועות ונחמות, אלוהים אמן.